אז מאיפה רמב"ם לוקח את הביטוי חוזר הדין ומחזירין הדבר? מאיפה לקוח הביטוי מחזירין? נכון, תודה רבה. משנה סנהדרין, מה הלשון שלה? אני פותח. המשנה אומרת דיני ממונות מחזירין. הרמב"ם הקפיד בניסוח שלו להשתמש בלשון המשנה, זה הכל, כן? חוזר הדין ומחזירין הדבר שהיה מקודם ודנים בו כהלכה. אם אני שואל מה קורה בתורות בדבר משנה, צריך לשים לב שהרמב"ם לא אומר הדין בטל, אלא מה הכוונה? צריך לדון בו מחדש. רואים את זה? לא כותב מה שהוא אמר, זה טעות וזהו, כן? עכשיו מה קורה בטעויות? לא, מה שהיה בעצם לא היה, אולי הדין בכלל, להיות ואולי הדין בכלל, לכן מה צריך לעשות? לדון מחדש, זה הדין. הדין, אני שואל מה הדין בתאה בדבר משנה, התשובה היא לדון עכשיו, כמו שצריך, כי לא דנו בו בכלל. אבל הוא ממשיך ואומר, ואם אי אפשר להחזיר, כגון שהלך זה שנטל הממון שלא כדין למדינת הים, או שהיה עלם, או שתימא דבר הטהור, או שהורה בקשרה שהתריפה וחילה לכלבים וחיוצא בזה, שמבחינת הדוגמאות שהוא מביא, אז לפחות הדוגמה שהכילה לכלבים, מאיפה הוא לקח אותה? רבי טרפון. מכל הדוגמאות שבעולם הוא בחר בדוגמה הזאת כי מופיע אצל רבי טרפון. התמה והטהור גם לקח ישר מהמשנה בבחורות. הלך למדינת הים או עלם, אני לא יודע איפה הוא לקח את זה. לקח את זה מהחיים כנראה, כן? אבל כל הדברים האלה מה אומר הרמב״ם? הרי זה פטור מלשלם, אף פי שגרם להזק, לא להתכוון להזיק. עכשיו פה ברמב״ם יש הערה גדולה בכסף משנה, נעיר עליה בקצרה, רק בשביל לפתוח גם את הנושא הזה בכלל, והוא שהרמב״ם מתעלם פה מעניין של נשא ונתן ביד או לא נשא ונתן ביד. וכאן מתעוררת מלא השאלה, האם הפטור הזה הוא אפילו נשא ונתן ביד. ולמה זה מתעורר בעיקר ברמב״ם? משום שהנימוק שהרמב״ם נותן בסוף ההלכה, אף על פי שגרם להזק, לא להתכוון להזיק, מדבר בשפה של גרמי. עכשיו, הוא מדבר בשפה של גרמי. אז אם אדם נשא ונתן ביד, בכורה זה כבר לא, זה לא גרמי, אז מה אכפת לו? אני אומר את זה אחרת. אדם מועד לעולם, בן עיר, בן ישן, כל המגבלות שמוטלות על חיובי גרמים לא שייכות באדם המזיק בידיים. בנושא הזה יש מחלוקת בין פרשני הרמב״ם. הטור בסימן חפי בחושב משפט, כשהוא מצטט את הרמב״ם, משמע מלשונו שהטור סבור שהרמב״ם פתר אפילו בנשא ונתן ביד. שכן, בואו נקריא לכם את לשון הטור. הטור כותב, בואו נפתח את זה, או של משפט כפי, התור אומר כך, אני קורא, כן, אומר התור כך, ואם הטעות בדבר פשוט כגון דבר מפורש במשנה, עכשיו שימו לב להבדל בין לשון הזהב של הרמב"ם והתור. התור דבר פשוט, במקום להגיד מה? דברים הגלויים והידועים, ותראו בעיקר את ההבדל, דבר מפורש במשנה, ומה הוא לא מזכיר? בתלמוד. אתם ממש רואים הבדל בשפה, ממש, כן? עכשיו ממשיך ואומר, בכל עניין חוזר הדין, אפילו שלושה מומחים, אפילו קיבלו עליהם, שאין כאן דין כלל, כיוון שהדבר, הטעות בדבר הפשוט, ומי אפשר להחזיר, כיוון שהלך זה שאותה לממון למדינת הים, או שהוא עלם, או שאין לו מה לשלם, או שהורה בקשירה שהתריפה וחילה על פי כלבים, החילו על פי בכלבים, כתב הרמב״ם שהוא פטור, אף על פי שגרם להזיק, לא נתכוון להזיק, וכן כתב הרמה, רמה בהי, כן, הרכבנה במהר הלוי אבולפיה, אלא שחילק, אם לא נסע ונתן ביד הוא פטור, ואם נסע ונתן ביד, אם הוא מומחה, גמיר וסביר, וקיבלו עליי, הוא פטור. אז היות והוא מתאר הטור, שכתב הרמב״ם שהוא פטור, ואז הוא מצטט, והרמה כתב כמור אלא שחילק, כנראה שהטור הבין, ככה מדייקים בדברה, זה לא 100%, שדעת הרמב״ם פטורים אפילו בנשא ונתן ביד. ככה רצו לדייק בדברים.
גם.
איך אפשר לא לומר ככה? אותה שאלה תתעורר ברמב"ם בהלכה ד'. בוא, אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. הרמב"ם גם בהלכה ד' היה צריך להזכיר את לא נשא ונתן ביד, והוא לא מזכיר. אז זו אותה שאלה בשני המקומות. ולכן הוא יהיה חייב. הערה טובה, מה דעתכם חברים?
יש עניין של כוונה להזיק, כי באו לה בסופו של דבר לקבל משפט הוגן ומשפט תורה ולפי הדין תורה. עכשיו, אם הוא עשה משפט הוגן ולא התכוון להזיק, אז אפשר להוציא את זה מהתחום שגרנו, למרות שלא סגנון כן נראה סלקות מהסגנון שגרנו, אבל הוא כן עשה משפט הוגן ולא התכוון להזיק, ולכן קשה להאשים אותו בהזקה מכוונת.
זה יכול להיות, אני רק מאיר, כן, מה שאמרתי פה זה דיוק לכסף משנה בטור, כן, הכסף משנה כותב, ומדברי הטור נראה פירש דברי רבינו אפילו שנסע ונתן ביד, וכך כתב הרשב"א בתשובה במפורש, אז זה כותב הכסף משנה עצמו, הוא חולק על זה. ולי נראה, דעת כאן לא פטרין הנטועה בדבר משנה, אלא ממה שנסע על פיו, אלא ממה שעשה בידיים. וזהו שכתב רבינו, בוא נראה אם זה מה שהשמעת, אף על פי שגרם להזיק, ראינו בשלו נסע ונתן ביד, אבל כשנסע ונתן ביד מזיק ממשו וחייב לשלם, ואף על פי שמומחה שנתן רשות מראש גולה אפילו עשה אתם פטור, רק כמשל איפה בית דין אפקר. אז הכסף יש לחולה, והוא רוצה להציע שלשיטת הרמב״ם חייבים בנסע ונתן ביד, כי הרמב״ם מדבר בשפת גרמי. מה שאני גם מזכיר הוא שהרמב״ם כותב את זה במפורש במלחמות בשיטת עריף, והרמב״ם במלחמות כותב במפורש בשיטת עריף שנסע ונתן ביד יהיה חייב. למה? כי זה לא דין בכלל, אז גרמי יש לך את כל הסיבות לפתור, אבל ביזיק בידיים למה שיהיה פתור? ויש שיטה שלישית בראשונים שלא עמדנו עליה עד היום, בואו נהיה קצת לצוף לתמונה, וזה תוספות בדף למד גימל. שם התוספות אומרים בדיבור המתחיל אשתה לא כלום עבדת, אומרים תוספות ולא נתן ונתן ביד איירי בלי אכילה רבי טרפון וכלבים, אם כן טובה עבד. והרי כאן זה מקרה שהגמרא בעצמה אומרת שהוא טעה בדבר משנה, אבל זה ממשיכים תוספות ואומרים, ויש לומר בסוגיה דאחי אתיה כרבנן, אבל רבי מאיר דדן דינא דגרמי חייב אף על גב אילו לא ערבן הווה אדר, ואמר דינא ושולחני וימצא רם מחבר מר בגוזל כמה אף על גב אילו הווה כמן הווה אדר. אז לפי שיטת התוספות בטעה בדבר משנה, כיות ואנחנו פוסקים בגרמי כרבי מאיר, אז יהיה חייב הדיין לשלם אפילו בלא נסע ונתן ביד. כן, כשמבחינת השיטות הראשונים, אני מסכים כאילו את שלושת השיטות. שיטה ראשונה, שיטת התוספות, וככה גם דעת הראש, וככה הטור פוסק, גם ככה הרמה פוסק בשולחן ערוך, שהיות כלומר, מקבלים הכרעה עקרונית נגד עריף, שאנחנו מפעילים דיני גרמי, והיות וכך, וסבורים שההלכה כרבי מאיר בגרמי, אז הם מחייבים בדיין שטעה בדבר המשנה ולא נסע ונתן ביד. זו השיטה הזאת. מעבר השני יש לנו שיטת הטור ברמב״ם, שגם דרך אגב בעל המאור אומר אותה במפורש, והוא שאפילו בנסע ונתן ביד בטעה בדבר המשנה הדיין יהיה פטור. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה ההסבר לדבר, אז לפחות בבעל המאור הוא נותן את ההסבר המיוחד שלו. מה ההסבר שלו? כי זה אשמת מי? זה אשמת בעלי הדין. להיות וזה אשמת בעלי הדין, אז הדיין פטור. כן? ברמב"ם לא מאמין שפטור ייתן כזה הסבר. בתווך, באמצע, יש שיטת ביניים. שיטת הביניים אומרת שבתואה בדבר משנה, אנחנו נחייב אותו במזיק בידיים, לא נחייב אותו אם זה לא מזיק בידיים. כן? זו שיטת ביניים, זו שיטת עריף, ודעת הכסף היא שזו גם שיטת הרמב"ם. כן, בבקשה, עמיחי. מצוין. עכשיו בואו נמשיך ברמב״ם. ממשיך הרמב״ם ואומר, טעה בשקול הדעת, כגון דבר שהוא מחלוק את תנאים או המוראים ולא נפסקה הלכה כאחד מהם בפירוש, ועשה כאחד מהם ולא ידע שכבר פשט המעשה בכל העולם כדברי אחר. הרמב״ם לא עובד עם סוגיה דשמטה, אלא הוא כנראה גרסה סוגיה דאלמה, כלומר שהעולם נוהג אחרת. אם היה זה הדיין מומחה ונוטל רשות מראש גלות, שזה בב הראשונה של הריף, נכון? או שלא היה נוטל רשות אבל קיבלו אותו בעלי דינים עליהן. ונראה ברמב״ם שכשהוא מסרטט את השלט של הטבלה של המקרים, נראה שהוא עובד מאוד קרוב לריף. פשוט הוא לוקח את הבב הראשונה והשנייה ומאחד אותה מהסיבה הפשוטה שיש להם אותו דין. אבל כשאני מאיים בתוך בגוף דברי הרמב״ם אני מגלה שהוא ממש לא עריף. כי מה אומר הרמב״ם? הועיל והוא מומחה חוזר הדין, ואם אי אפשר להחזיר פטור מלשלם. אחד, הנוטל רשות מראש גלות, או הנוטל רשות בידים של ארץ ישראל, של ישראל בארץ ישראל, אבל לא בחוץ לארץ כמו שבארם. למה אני אומר שהרמב״ם הוא לא כמו עריף? הוא פוסק כמו עריף, שהדיין פטור מלשלם והדין חוזר. כי לפי עריף, מה הניסוח שהיה צריך להיות?
הועיל והוא מומחה פטור מלשלם.
לפי עריף צריך להיות ככה. הועיל והוא מומחה, הוא פטור לשלם, ולפי כך חוזר הדין. והרמב״ם זה כתוב? ההפך. הועיל והוא מומחה, חוזר הדין, ואם אי אפשר להחזיר, פטור מלשלם. אז זה, יש פה את שיטת עריף בפסיקה, אבל הוודאי שצורת החשיבה שלנו היא צורת חשיבה עצמאית ושונה לחלוטין, וזה בעיקר יבלוט בהלכה הבאה. כי שם נכנס הפער הגדול בינו לבין עריף, כולל שאלה גדולה שהטרידה פרשני הרמב״ם, איך מסבירים את הרציונל שלו. אבל ברור שלפי הרמב״ם אין אותה תאומים הסיימים של עריף. שאני אומר, אני בודק אם אתה פטור מלשלם, ולפי זה מחד... לא, הדין הוא שכל מה שמומחה אומר, הדין הוא שהדין... שהדין חוזר. הוא מתבטא במפורש, הועיל והוא מומחה, חוזר הדין. ואם אי אפשר להחזיר, פטור מלשלם. אני כמעט הייתי אומר בחזרה על התיאור של שתי הבבות האלה ברמב״ם, הרמב״ם מתאר קודם כל שמדובר במומחה, ובית שהוא נטל רשות. מומחה שמה עשה? קיבלו בעלי הדין. אז היותו מומחה מנמק את חזרת הדין, ונטילת הרשות, מה היא מנמקת? את הפטור מלשלם. אבל לפי הרמב״ם אני אציע את זה כך, זה גם הכנה להלכה הבאה הקשה מאוד, שבעצם הרמב״ם אומר יש פה שתי חזיתות שונות לחלוטין בניגוד לריף, שתי חזיתות. חזית אחת היא מתי דין חוזר, וכאן בעצם איזה עיקרון הוא מאמץ, אם נחזור, של מופיע בדברי רבי יוסף, בדיוק. כלומר, אם הריף אומר רב חיסדא חולק על רבי יוסף, ואני כמו רב חיסדא, נקודה. בעצם אם נשאל איך הרמב״ם עובד, כן, מול הסוגיה, אז התשובה היא שהרמב״ם בעצם מאמץ את כל מה שאמרו כולם, חוץ מרב ששת שהוא לא מזכיר אותו, סליחה, מרב נחמן, נושא הגדול ממנו, זה לא נזכר ברמב״ם. אבל אם אתה לוקח את כל האחרים, הוא הביא הרי את רב ששת בהלכה א', עכשיו הוא בעצם אומר את רבי יוסף. האם הדין חוזר או לא, תלוי בשאלה, האם מומחה או לא, והוא מאמץ את זה לפי הפירוש של מי? עמיחי, אם כבר אמרת. הפוך מהריף, הוא לא ריף, זה בדיוק רשי ובעל המור. משנת סנהדרין שאומרת שהדין חוזר, מדברת לפי רבי יוסף, לפי דעתו, במומחה. אז ככה, אז משנת סנהדרין היא הבבא הזאת, כן? שאני אומר, מה שמומחה אומר יכול לחזור, אין לנו רמז להסבר הלמדני, אבל בכיוון רשי בעל המור, בכיוון רשי בעל המור אולי, כן? לעומת זאת, ברש"י, כיוון רש"י נחשוב, אני לא יודע, אבל כיוון רש"י. אבל הרמב"ם בעצם יש שתי חזיתות, מה אתה הייתי אומר כך? חזית אחת היא חזית המשנה בסנהדרין חוזר, חזית שנייה היא תשלומים. זה שתי שאלות נפרדות ולא צריך לערב ביניהן. נטילת הרשות היא לא רישיון לדון, מזה שאתה מומחה זה לבד מספיק, לכן כל מה שאתה אומר תקף או אתה יכול להחזיר. נטילת הרשות באמת נוגעת, אם אין זה ביטוח, זה באמת נוגע לתשלומים. ואז הוא ממשיך ואומר, היה טועה מומחה בית דין, ולא נטל רשות, ולא קיבלו אותו בעלי דינים עליהם, או שלא היה מומחה, אבל קיבלו אותו בעלי דינים עליהם לדון להם כדין, וטעה בשיקול הדעת, אם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי לי שלם מביתו, אם לא נשא ונתן ביד, יחזור הדין, ואם אי אפשר לחזור, ישלם מביתו. טוב, כאן מתעוררות שתי שאלות ביחס למה שנאמר פה ומה שנאמר בשתי ההלכות הקודמות. בואו נפרוס את הדברים האלה. ראשית, בהלכה הקודמת הרמב״ם כותב, הועיל והוא מומחה, חוזר הדין. מה פתאום אני מגלה בהלכה ג' שאתם תולי באיזה שאלה? זה תולי, אם עשה ונתן ביד או לא. לא, פתאום אני מגלה שאם אני לפני רגע הסברתי, כולכם עננתם בראש חשבתם שאני צודק, אני הסברתי שהמומחה מחזיר את הדין, עכשיו אתה צריך לשלם או לא רשות. ומה אני מגלה? שהרמב"ם פה כותב בהלכה ג' שאם נוסע ונתן ביד מה שעשה עשוי, היי הוא מומחה. ומה אני מגלה? שגם כשמומחה דן, אם הדין חוזר או לא, הוא תלוי אם הוא נוסע ונתן ביד או לא. אז מה אני צריך להגיד? שהקבלה של בעלי הדין או של נתינת הרשות היא, ומילא, היא פועלת לא רק בדין התשלומין, אלא איפה עוד היא פועלת?
לא.
גם על החזרה. כלומר, אני צריך להגיד ככה, מומחה שנטל רשות, הדין שלו חוזר. מומחה שלא נטל רשות, אז אני בודק אם עשה ונתן ביד. אז מתברר שמה שאמרנו קודם לא כך מדויק. אבל השאלה יותר גדולה שהטרידה פה את כל גדולי האחרונים, כסף משנה פה כמעט אני אומר לך הוא משתגע, הוא כותב, הוא מתחיל במילים דעת רבינו נפלט בעיניי, ואני אסביר מהו. אם הרמב"ם פה כותב בסוף ההלכה מי אפשר לחזור ישלם מביתו אפילו בלא נסע ונתן ביד, ומה אני מגלה? שכנראה הרמב"ם פה פוסק כמו הרבי גאון שעריף מביא, הוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. הרמב"ם סבור שאפשר לחייב בגרמי בדיין שטוען, נכון? גם אם לא נסע ונתן ביד, זה מוסכם? למה בהלכה א' בתאה בדבר המשנה הוא כותב מפורש שהדיין פטור ולא נסע ונתן, נכון? הוא כותב שם אף הפי שגרם להזיק, לא נתכוון להזיק, כמו...
לא, הוא כמו שגרם.
בהלכה א' הוא כותב, מי אפשר להחזיר, אז מה הדין?
פטור.
בהלכה ג' מה הוא כותב, ומי אפשר להחזיר, ישלם ביתו, ולשון אחרת, הרמב"ם כנראה הבדיל, קודם כל ודאי חולק על הריף, אנחנו רואים פה את אותו דבר. אין לו חסינות מתשלומים, למה אין לו חסינות מתשלומים לבן אדם הזה? כי הוא לא נתן רשות, אין לו חסינות מתשלומים. ומה שהולך ומתברר פה מדברי הרמב"ם הוא שבתאה בדבר המשנה אתה נקרא לא נתכוון להזיק, בתאה בשיקול הדעת אתה תשלם בגרמי גם אם לא נסע ונתן ביד. השאלה היא מה מבחין ביניהם? כן, עמיחי, מה אתה אומר? השאלה ברורה? מה, ברור שהוא לא עריף. זאת אומרת, אני טוען יותר מזה שהרמב"ם פה דווקא משתלב יפה עם הלכה ב. מה מתברר? שכדי לפתור אותך מתשלומים אתה זקוק לנקיטת רשות. ברגע שאין נקיטת רשות אתה חשוף לתביעות, אתה תשלם בכל מקרה מדין גרמה. אבל לכאורה גם פה הוא לא התכוון להזיק. הרי סוג הטעות שהיה בהלכה א' לא שונה לכאורה מהלכה ג', אחת הכוונה פה הדיין לא התכוון, פה הוא לא התכוון. עכשיו פה בקצרה אני אראה לכם דברים שאמרו פה אחרי הכסף משנה אומר תירוץ שהוא מאוד לא בריסקאי, הוא בא מרד מבט שונה לגמרי. כסף משנה סך הכל אומר שהרמב"ם עבד לפי המקורות שלו, זה הכל. מה שכתוב בגמרא זה מה שהוא כתב, אבל הוא לא מסביר למה בגמרא עולה דבר כזה, או בלשון אחרת אני אקריא לכם. כן, אומר הכסף משנה, ואף על גב לגבי תוהה בדבר המשנה כתב שאם אי אפשר להחזיר פטור, למה פה פתאום הוא חייב? שאני אתם, דגל אילן גמרא, זה פשוט הגמרא דיברה על אותו מקרה, גבי רבי טרפון, ותאה בדבר המשנה. ואמרין, אין כיוון דהילו איתה לפרה דינך לאו דינה, ולאו כלום עבד אתה. השתנה מלאו כלום עבד אתה. אז דווקא גבי תוהה בדבר המשנה, דגל אילן גמרא גלי. אבל שיקול הדעת, זה לא גלי, איתה למלכת דינה, כי איך יש לו להפסיד בעל דין? מה אומר הריף, אומר הכסף משנה, אני האמת רוצה כמה שיותר דיין שדן בלי רשות, לחייב אותו, כדי שלא יפסיד בעל הדין. רק מה? יש גמרא מפורשת שאותה בדבר משנה לא אומרים, אז לא אומרים. אבל הוא לא מסביר, זה באמת פלא קצת, הוא לא מסביר מה באמת יסוד החילוק. עכשיו שחר, הלחם משנה הולך קצת בכיוון שלך. אפשר, זה מה שצריך לעשות, השאלה אבל איך לחלק את זה. ברור שמה המשימה הלמדנית שלנו, לבוא ולהגיד שיש הבדל בין תאה בדבר משנה לבין תאה בשקול הדעת. זה מה שחייבים לגמרי. בואו נגיד, כסף משנה, תודה, לימדת אותנו מה המקור של הרמב״ם, לא לימדת אותנו מה הסברה של הרמב״ם. כלומר, ברור לנו שהרמב״ם עובד עם גרמי, הוא מוכן לחייב דיין בגרמי, וזה הוא חולק על הריף שהפקיע את כל דיני גרמי מפה, בדיינים עם גרמי. זה ברור שהרמב״ם מוכן לעבוד עם גרמי. מצד שני, הוא עובד עם גרמי רק בשקול הדעת, בתאה בשקול הדעת, ולא בתאה בדבר משנה. וכמובן השאלה היא, מה קורה פה, כן?
גם
הוא פותר. יפה, אבל לכאורה גם פה הוא התכוון להזיק, לא? הוא לא התכוון להזיק.
הנקודה היא בהבדל
בנקודה
של הכוונה, לא
בגרמי. כן. אז תסביר. אתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, פה יש יותר כוונה להזיק מאשר בתאה בדבר משנה.
זה מה
שאומר הלחם משנה. בואו אני אקריא לכם. הלחם משנה אומר את הדבר הבא, אני מקריא לכם. הוא כותב ככה: כיוון דהטעות בדבר משנה לא אבי לי לדיין אפילו שאינו מומחה לעסוק ידייטי שיהיה טועה בדבר פשוט כזה לומר, ומפני כן לא אבי לי למידן לי, כיוון שאינו מומחה ודאי לא נתכוון להזיק, אלא מזלי דאוג אברה ודגרה מפני כן פטור. אבל כשטועה בשקול הדעת יש לומר דדמי לי מתכוון להזיק, וכיוון דלא קיבלו עליו אף מישהו מומחה, אינם יפה גם וקיבלו עליו כיוון דאינו מומחה, ואבי לי למידן דאבי לי עסוק ידייתי דאי יכול לטעות בשקול הדעת, לפני כן איכה די אי אפשר להחזיר, מי אפשר לנסה ולטמבע משאין לדמי קצת לאיכה דאינו מומחה ולא קיבלו, וכיוון דלא ידע לא אבי לי למידן. מה בעצם הטענה שלו? שזה יותר גרוע לטעות בשיקול הדעת מאשר בדבר המשנה, או בוא נאמר את זה כך, אדם שטועה בדבר המשנה נקרא לזה חשכו המאורות, יש לו בלקה, הוא כאילו זה כזאת טעות שהוא אפילו לא מבין שהוא היה צריך לחשוב לפני שהוא פזר, הוא כאילו הוא בטח לא התכוון, למה אתה משוגע? נגמור שבן אדם יחליט נגיד שהוא יעלה לנהוג את מסעית שהוא לא למד ניגע אף פעם, כן? זה כאילו ומה זה בטעות בשקול הדעת? אתה בעניינים, אתה מדבר את השפה, אם אתה מדבר את השפה אז אתה צריך להבין שמה שאתה עושה שהוא לא בסדר כביכול, כן? ולכן הוא אומר, אז מבחינתי מה שהוא מחפש על החמישנה זה ההבדל בכוונה, כלומר שהנימוק לא נתכוון להזיק תופס פה ולא תופס שם.
זה אומר שבשקול הדעת יש
הבא מינה להכניס פה מין קבלה, כמונה סמויה כזאת. זה פחות או יותר מה שהלך המשנה אומר. אדם שניגש והוא טועה בשקול הדעת, הוא מראה שהוא בעניינים, אז שואלים אותו אם אתה לא יודע להכריע, כלומר אם אתה לא בעניינים, כלומר אם אתה עושה טעויות בשיפוט, למה ניגשת לדון? אפשר לבוא לך בטענות, בטעה בדבר המשנה, זה כאילו, זה לא היה צפוי שהוא ייתה טעות כזאת, לכן אי אפשר לשאול אותו למה ניגשת לדון, הוא כאילו לא חשב שזה יקרה, הוא לא התכוון להזיק. הבשך, בחושי משפט, בסימן קפה, יש משהו אחר לגמרי, שהאמת מאוד מאוד צריכים בעיניי, ואני רוצה להקריא לכם, זה באות י' ד', בסימן קפה, סעיף קטן י' ד', כאן השח אומר את הדבר הבא. השח אומר, אני מקריא, מי הוא נראה לי ליישב דעת הרמב״ם? תסביר לי דווקא בתאה בדבר המשנה, כיוון דעדין חוזר מעצמו לאו כלום עביד, אבל בתאה בשיקול הדעת דקם דינה, ואין הדין חוזר אלא אם כן יחזיר הדיין את הדין, אם כן חייב לשלם דעתו ועבד דווי ללחזור ובדידי תליה מילתא. ולכך דקדקו הרמב״ם המחבר בלשונם וכתב כאן יחזיר הדין, ולא כתב חוזר הדין, ולא כמו שכתב בשאר בבל. בוא אני
לרוב לרמב״ן של דינא
דגאומי, אבל בוא קודם כל נסביר מה הוא אומר, בסדר? לפני שאתה קופץ למי הוא דומה, אני רוצה שכולם יבינו מה הוא אומר. כאן השח מכניס נימוק שאני אמרתי לכם אותו איזה פה 8 פעמים במהלך שלושת השבועות האחרונים, שצריך להבדיל בין מקרה שזה מעולם לא חל הפסק לבין מקרה שבו הפסק חל אבל אפשר להחזיר אותו, לבטל אותו. אומר השקוב השח אומר, זה קודם כל הנקודה המכריעה שמבדילה בין טעות בדבר משנה לבין טעה בשקול הדעת. טעות בדבר משנה זה מעולם לא היה פסק, הוא לא היה. בטעה בשקול הדעת היה פסק, רק של הפסק הזה מה צריך לעשות? לבטל אותו. זה קודם כל הטענה הלמדנית הראשונה שלו. עכשיו, איך זה משפיע על היכולת לחייב את הדיין? אז כאן אומר השח, בלא נסע ונתן ביד והוא טעה בדבר משנה, הוא מבחינתו לא עשה כלום, כי גם הוא אפילו לא פסק פסק שחל, הפסק לא חל מעולם, הוא לא חל אף פעם, היות וכך הוא לא עשה שום דבר. כלומר, זה כלשון הרמב"ן, זה דומה לרמב"ן, זה אפילו לא גרמה. למה זה אפילו לא גרמה? כי הוא לא קרא כלום, הוא אמר משהו ומה שהוא אמר לא חל. אם הוא נסע ונתן ביד, עכשיו הוא עשה משהו, בואו נדבק בשיטת הכסף משנה שיהיה חייב. וטעה בשקול הדעת שהוא פסק, הפסק חל. רק מה אני אומר לדיין שטעה בשקול הדעת, מה אתה אמור לעשות לפסק שלך? אני רמב"ם, לא נסע ונתן ביד, נכון? ורק מה אני אומר, אתה אמור לבטל את זה, נכון? זה נכון מה שאני אומר, הוא לא נשא ונתן ביד, אומרים לו, יחזור הדין, אבל יחזור הדין, אומר השח, כאן הכוונה, לא שהוא חוזר מעצמו, לא חוזר הדין, אלא יחזור הדין, כן, חוזר הדין, השח רוצה לדייק הכוונה, הוא לא היה אף פעם, יחזור הדין, הכוונה, אתה צריך לקחת את הדין, למה לעשות לו? להחזיר אותו, ולכן אומר השח, שנייה, אז בוא נבדוק את זה, אם לא נשא ונתן ביד, יחזור, צריך לבדוק גם את הנוסח שהיה לפנה, יחזור הדין, אתה צריך להחזיר את הדין. עכשיו, אם אתה לא מצליח להחזיר את הדין, אז עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד, אתה אשם, אתה פסקת פסק שחל, וגם אתה לא ביצעת את חובתך להחזיר את הדין, אתה גרמת, זה גרמת, זה מדין גרמת. כלומר, הוא אומר ככה, בתאה ודבר משנה, זה לא היה שכמה התכוונת או לא התכוונת, בתאה ודבר משנה, באמת לא עשית כלום, לא גרמת לשום דבר, כי מה שאמרת לא היה, זה אוויר, זה לא היה ולא נברא. בתאה בשקול הדעת, אומר השח, זה קרה, זה קרה בגלל הפסיקה שלך, יותר מזה, אתה היית אמור להחזיר את הדין, זה הייתה אחריות שלך להחזיר את הדין. אתה לא מצליח כי הוא ברח לחול, אבל זה אחריות שלך, זה גרמי אומר שאתה אחראי, כלומר, הדיין בתאה בשקול הדעת הוא דיין, והוא בתוך הסיפור, ולכן יש לו אחריות. בתאה בשקול הדעת, במדבר יש לו כלום. זה מה שאומר השח, כן, עמיחי, רצית להעיר לזה?
שזה נשמע משנה בלשון של הרמב״ם. אף על פי שגרם
לדיק
לא
מתכוון
על
דיק,
איך חשב
לקנות למילים האלה? בוא, אני מסכים, אני אומר את זה גם קצת אחרת, זה לא רעיון שלי מה שלך להגיד עכשיו, זה דבר שראיתי במאמר שכתב אותו הרב אורי סדן, אורי סדן, הרב של נוב, מצאתי בשיטותיי בסוגיה שארץ חמדה יש להם כזה ביטאון שהם מוציאים מאמרים, יש שם מאמרים על תאוריות של דיינים, יש לו מאמר נחמד שם, והוא במאמר הזה מציע משהו מאוד מעניין ברמה מבחינת ההתבוננות בדרכי הכתיבה שלו. ודאי שמתם לב שהמצוקה שיש לנו פה סביב נשא ונתן ביד היא חוסר השתתיות ברמב״ם. בהלכה א', הוא לא מתייחס לנושא שנשא ונתן ביד, לא מתייחס. אני צריכים לייצר מחלוקת טור וכסף משנה, מה הדין? פה הוא מכניס את זה, ואתה מגלה פה שבעצם הוא משתמש בנשא ונתן ביד בלי קשר לאיזה שאלה אם אתה חייב לשלם או לא, כי לפי דעתו חייבים לשלם גם גם בנשא ונתן ביד וגם בלא נשא ונתן ביד, נכון? שזה עוד פעם הרמב״ם לשיטתו שהוא מנתק בין השאלה האם אתה חייב לשלם לבין השאלה האם חוזר הדין, בניגוד לריף שהפך אותה מתואם שיער, הרמב״ם לשיטתו באופן עקבי שהוא מנתק בין השאלות. אז בא הרב אורי סדן ואומר, אם כבר בוא נגיד דבר יותר מזה, שהאמת הוא קצת ברוח הכסף משנה שהזכרתי קודם, אבל אני חושב גם עם הסבר למיתור של דבר. כמה סוגיות יש לנו? אני חוזר למתח שבין הריף לרב הייגורן ובעל המאור וכל דברי הרמב״ן, יש לנו למיתור של דבר שתי סוגיות, יש לנו סוגיה אחת בבחורות וסוגיה אחת בסנהדרין. בסוגיית סנהדרין, בואו נחזור רגע לטענת הרמב״ן המרכזית. בסוגיית סנהדרין, למה רב חסדא מדבר על נשא ונתן ביד? כי זה גורם שמשפיע על איזו שאלה? האם הדין יחזור או הדין לא יחזור? נכון? לעומת זה, בסוגיית בחורות לשימה היא רבילה בשם רב הכניס את נשא ונתן ביד בגלל שיקול גרמי. עכשיו, יודע, הרמב״ן בעליל פוסק א' חייבים בגרמי, ב' שדעתו בניגוד לריב דיין יכול להתחייב בגרמי. אז השאלה של הסוגיה בסנהדרין, האם הדין חוזר או לא, שם הוא אמור לדבר על נסע, לחלק בין נשא ונתן ביד לבין לא נשא ונתן ביד. לעומת זאת, סביב השאלה האם אתה חייב לשלם או פטור, שזה לא בעצם השאלה של הסוגיה בסנהדרין, השאלה של הסוגיה בבחורות, היות והגמרא אמרה את זה רק למה דלה כרב מאיר, ברגע שהרמב"ם פוסק רבי מאיר, אז מה הרמב"ם אמור להגיד? לא צריך נשא ונתן ביד, או בלשון אחרת, אם אני קודם כל שואל את עצמי מאיפה יוצא הפסק הזה מבחינת מקורותיו בסוגיה, איך הוא למד את הגמרות, כאילו איך הוא עבד, אז אפשר להגיד הוא עבד בצורה הבאה, הוא ביטל את ההבחנה בין נשא ונתן ביד ונשא ונתן ביד בסוגיית בחורות, והוא השאיר אותו בסוגיית סנהדרין, ממש ככה, כן? ולכן כשאני הולך להלכה ג' ואני אומר בהלכה ג', הוא אומר אם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו ואם נשא ונתן ביד יחזור הדין ואם אפשר לחזור ישלם מביתו, מתברר שאין שום הבדל בין נשא ונתן ביד או לא לבין השאלה אם ישלם או לא. זה נכון שהיות והדין חוזר ולא נשא ונתן ביד, אז אם הוא חזר אין צורך לשלם, אבל בגדול הרמב"ם פה ממש כמו שעולה משיטת רב הייגורן מתוך הקונפליקט לפי סוגיית בחורות, במקום לומר כמו רב הייגורן בואו אני אסביר כאילו את הפרשנות שלו. נראה לי מאוד משכנע ברמב"ם. אם כל נבוא ולהגיד שסוגיית בחורות מבטלת את סוגיית סנהדרין, מה הייתה הטענה של רב איגון ושל בעל המור? בגלל סוגיית בחורות דוחים את רב חיסדא. לא מדברים את השפה הזאת. וזה מה שעשה בעל המור. הוא ביטל את שפת רב חיסדא. למה? כי אני, הסיבה היחידה להגיד את זה, זה בגלל רבי מאיר. אבל צועק הרמב"ן בצדק, אתה רואה בסוגיית סנהדרין שהשיקול הוא לא רב מאיר, יותר מזה, היא מדברת רב מאיר, ועדיין מה היא עושה? היא מתעקשת שיש הבדל, אז לכן בא רמב"ם ובעצם קיים את שתי הסוגיות. מה שנוגע לתשלומין, הרמב"ם פוסק חייב. מה שהוא מביא את זה, נסע ולתן ביד, לא בהקשר של תשלומין, אלא באיזה הקשר? של חזרה. עכשיו נבין ספרותי, זה כבר הוא לא אומר עכשיו הרב סדן, אבל זה נראה לי עכשיו, זה לא אולי פותר את כל המצוקות של הכסף משנה וכו', אבל זה מסביר ספרותית איך נוצר הברוך. כלומר, איך זה יכול להיות שבהלכה ג' הרמב״ם מזכיר נשאה ונתן ביד, לא נשאה ונתן ביד, ובהלכה א' הוא כאילו לא מדבר על זה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. הרמב״ם מדבר על נשאה ונתן ביד בהקשר של דעתו נשאר לדינה, שזה רב חיסדא במסגרת סוגיית סנהדרין, שביחס לדיין שטעה בשיקול הדעת, שם אני שואל האם הדין חוזר, אני בודק נשאה ונתן ביד או לא. כן, מה יהיה הנימוק? הנימוק כבר לא יכול להיות עריף. לא יכול להיות, הרמב״ם בכלל לא עובד עם עריף. הנימוק צריך להיות נימוק אחר לגמרי. איזה סוג נימוק? למשל הרמב״ן, האם הדין תקף או לא תקף וכו' וכו', דברים כאלה. אבל בהקשר התשלומים זה לא גורם שמעניין אותו בכלל. רואים את זה בעליל, בהלכה ג', זה בגלל סוגיית בחורות הוא ביטל אותו, נקודה. עכשיו, לכן קודם כל זה לא יופיע בהלכה א', רואים שאת עצמנו למה הטור יצטרך לעשות דיוקים, כי הרמה בכלל הוא דחה את החשיבות של הגורם הזה כגורם שהוא ידבר עליו, כי הסיבה היחידה שאומרו אותו נדחה. עדיין הרמה בהלכה א' מדבר בשפה של זאת הבעיה, אני לא יכול לפתור הכל. עדיין הנימוק שהוא נותן מדבר באיזו שפה? בשפה של גרמי. ואז אתה עומד בשאת עצמך, ואם זה לא יהיה גרמי, אני מרמה במקרה הזה, הוא מאמין עם אחרות, אני אגיע ככה לנשא ונתן ביד. אז יש דבר, אי אפשר לברוח מזה בגלל הנימוק שהוא נותן, כן? ומבחינה ספרותית, הרמה פה צמוד למקורות שלו. למה זה בעיה? אני חוזר, כי היות והנימוק שהוא נותן הוא אף על כי שגרם להזיק, לא נתכוון להזיק, אז אם אין מה נראה שאם הוא לא גרם להזיק אלא הוא מזיק בידיים, שם הרי כוונה לא מעלה ולא מרידה, אדם הוא עד לעולם. אז אם עכשיו אני אתרגם לעברית שלי, אמם לא אכתוב את זה כי בגמרות לדעתו זה לא כתוב, זה נדחה, אבל בשפה שלי, אם הוא נסע ונתן ביד, נכורה לי, צריך לשלם. יכול להיות שבדין לדינה נקבל את הכסף משנה בניגוד לטור, אבל נשאל למה הוא לא מתייחס לזה, כי לדעתו, כאילו כשהוא בונה את ההבחנות, ההבחנה שנסע ונתן ביד אין לה עניין לתשלומים. לעומת זאת הריף שהצמיד את שתי הסוגיות, בדיוק, הריף אמר התשלומים הוא השאלה, הריף לדעתו נסע ונתן ביד כולו נוגע לגורם של התשלומים, אבל ברמה אולי זה גורם של, רק של חזרה. ואז אנחנו בעצם מגלים, כי במומחה תמיד
חוזר הדין,
במומחה שקיבל רשות. אנחנו עדיין מדברים פה על מומחה בהלכה ג', רק מומחה שקיבל רשות חוזר הדין.
אתה אומר שאת המשנה במחורות הוא מסביר במומחה שלא קיבל רשות?
זה אומר, עכשיו אתה שואל שאלה פרשנית, לא טבלה. אתה זוכר, הפרשנות והבבות זה לא אותו דבר, כן?
השאלה
היא
אם הוא מבין את
הרוחית, בוא נחשוב ביחד, בסדר? כלומר, מה זה אומר עכשיו למשנה בבחורות? המשנה בבחורות דיברה לפי רב ששת על טעות בדבר רבי טרפון, היא דיברה על טעות בדבר משנה, נכון? ומה אמרו לרבי טרפון? שם אתה פטור, הוא הכילה לכלבים. תרשה לי לשער שאם הוא הכילה לכלבים זה מקרה שנסע ונתן ביד. ואז לכאורה מה אני מגלה? שבתורו בדבר משנה והכילה לכלבים, מה יהיה הדין? הוא יהיה פטור, זה כמו הטור, כן? או שמה אני אגיד? יחילו על פיו לכלבים, לא שהוא יחילה, לא שהוא קרא לכלב, לא שהוא קרא. אני גם מסכים איתך. אבל תראו, ההערה הזאת של הרב סדן, שהיא מסבירה כאילו איך נוצרות הבעיות ברמב"ם, לדעתי היא גם מאוד נצרכת להערת ענק של הכסף משנה על הבא והבאה. כן, בבקשה רבי שמעון.
אבל הסוגיה, מאוד קשה, במיוחד כל הספיר על הסוגיה. פתאום הוא מפקיר את כל הנושא שנכנסה לך ביד, וכל הסיפור שלו פה, וכל הסיפור הזה מתחיל לנו ביד, בגלל יש לנו בחורות. אני אומר, כל הסיכונות הנשנה בגסם, הכל נובע, ויש מרשון שנשנה בבחורות, זה מאוד...
זה נכון, ואף על פי כן, היות ובבחורות השיקול היה רבי מאיר, בהקשר של התשלומים זה נדחה, בהקשר של חזרת הדין זה התקבל.
כאילו
לא מתכניס המשנה עצמו. נכון. בוא נלך ל-1 ד', כי פה יש גם הערת ענק של כסף מישמן. ועד עכשיו ראינו בעצם את ארבעת הבבות של הריף, וראינו שהרמם בונה את הבבות כמו הריף, אבל הוא למצוא של דבר, א', יש לו שתי בבות ולא ארבע, כי הוא איחד, כל פעם שהדין דומה הוא איחד. בוא נקרח, הריף בנה את הבבות לפי, הדברנו, מומחה, קיבל, לא קיבל, לא מומחה, קיבל, לא קיבל. הרמם בונה את הבבות לפי מה? לפי הדין. הרמם כאילו התחיל בטור של הדין, שכל מי שיש לו אותו דין הוא יביא אותו יחד. זה הבדל כאילו בהבנת הטבלה. לכן יש לו טבלה עם שלוש בבות בעצם ולא עם חמש. בעצם מה אנחנו רואים? שהוא עובד שונה לגמרי מהריף, אבל תראו את הלכה דלת. מה קורה בהלכה? מי שאינו מומחה ולא קיבלו אותו בעלי דינים, אף על פי שנטל רשות, זה עמיחי וריר לי כשלמדתי איתו קצת. זוכרים שהריף לא עלה על דעתו אפשרות כזאת? נכון, וגם בעל המור? מי שהרשות תחלק רישיונות לאנשים שהם לא מומחים, רחמון אל אצלם, כן? תראו מה אומר, אז בכלל בעלי זרוע, ואינו בכלל הדיינים, שזה השפה המפורשת גם של הריף וגם של בעל המור. לפיכך, אין דינה עבדין, בין טעה, בין לא טעה, וכל אחד מבעלי דינים אם רצה חוזר ודם בפני בית דין. ואם טעה ונשא ונתן ביד, חייב לשלם מביתו וחוזר ולוקח מבעל דין זה שנתן לו שלא כהלכה. מי אומר את זה גם כן? הריף. הסברה גם ברורה, היות והדין לא דין, אז לכן הוא יכול לבקש חזרה את הכסף מהשני. ואם אין לו להחזיר או שטימא או שיחיל דבר המותר לכלבים, ישלם כדין כל גורם להזיק, שזה מתכוון להזיקו. עכשיו פה בא כסף מישנה ואומר, משהו קרה פה שמפריע לי, כן? חסר פה משפט, למה? הרי הכותרת היא נשא ונתן ביד, חייב לשלם, נכון? וחוזר ולוקח מבעל דין, ממנו להחזיר, עדיין מה אומר הרמב״ם? ישלם, אמרת לפניכם שמשלם, כלומר זה הרי נראה כמוסב על אותו מקרה, אתם רואים את זה? משהו פה לא מובן. מה זה? אם עשה ונתן ביד חייב לשלם וחוזר לוקח מבעל הדין, אם אין לו להחזיר, למי אין להחזיר? לבעל הדין, אז ישלם בכל זאת. אבל אמרת לפני רגע שהוא משלם. בא כסף משנה, ומה הוא מציע? שנשבטה פה שיעורה. מי לא נזכר פה? לא נשא ונתן ביד, כי הוא מציע כסף משנה, אני קורא לכם את זה. אומר הכסף משנה, אני מקריא, אני אומר רק נמצא את זה, רק שנייה, רק אני אקריא את דבריו. לכך צריך לגרוס בדברי רבינו לדעתי, ואם טעה ונשא ונתן ביד חייב לשלם מביתו וחוזר ולוקח מבעל דין שיתן לו שלא כהלכה. עד כאן עכשיו תראו מוסיף משפט, תסתכלו. ואם לא נשא ונתן ביד, חוזר בעל דין ונוטל מחברו מה שנתן לו, ואם אין לו להחזיר או שטימא או שיחיד דבר מותר לקווים, ישלם כדין כל גורם להזיק, שזה מתכוון להזיקו. אז הוא מציע להוסיף משפט שמכניס לא נשא ונתן ביד, ואז הוא ממשיך, ואם לא יימצא בשום ספר רק כנוסחת ספרנו, צריכים אנו לפרש שאם אין לו להחזיר לא קיים אלא עשה ונתן ביד. וזה מאוד מאוד מוזר, נכון? וטעם דין זה שאחר שאינו דין, אין דינו דין כלל, הדר דינה, ואם נסע ונתן ביד, הבל אין מעזיק, משלם הוא מביתו וחוזר ועושה דין הבעל דין האחר, שאומר לו בעל דין, אני רוצה להתדיין עם שום אדם, אתה שעשת ונתת ביד, לך ועשה דין עמו. ואם לא נסע ונתן ביד, כל אחד דעית לי לבעל דין, אינו מחויב לעשות עמו דין, אמר לי, אמת שחייבתיך, אבל היה לך לעכב הממון, וכיוון שלא נסע ונתן ביד, פטור מלעשות דין. אבל אם אין לו להחזיר, חייב לשלם, שזה אחר שאינו מוכר ולא קיבלו עליהם, גורם להזיק בכוונה, ובקבלן רבי מאיר, עדיין דינה דגרמת. בואו קצת נעשה פה סדר. קודם כל, האם אני חושב יכולות לבדוק, האם באמת זה מופיע באיזשהו ספר ההצעה של הכסף משנה? זו הזדמנות להציג בפניכם את המהדורה הזאת. מה אתה אומר פעם? כדאי להכיר. יש היום שתי מהדורות מתחרות על נוסח הרמב"ם. אחד זה הרב כפח, והשני זה הרב שילת. מה ההבדל ביניהם על רגל אחת? הרב כפח הוא חסיד הדוק של כתבי יד תימן. בנוסח הפנים הוא תמיד מביא כתב יד תימני. מה שמופיע שם זה מה שהוא שם. הרב שילת יש לו שיטה אחרת שהוא משתלט בכתבי יד מזרחיים, לא תימנים. מאזור חלב וכולם. הוא חפש כתבי יד שמאים מהאזור ההוא. למה? אני אסביר רגל אחת. יש לנו כתב יד, הונטינגטון 80, לשני ספרי רמב"ם מדע אהבה, שהרמב"ם מאשר בחתימתו, הוגה מספרי. כך הוא כותב. מה הכוונה? הרמב"ם היה בבית עותק מוסמך ספרו של משנה תורה, הוא מאשר שהכתב יד הזה הוגה, הושווה לספרו. כן, מי שרוצה לראות, יש עותק סרוק של זה באינטרנט. זה נקרא רמב"ם דל עוד, אני חושב, או הרמב"ם דל עוד, אני לא זוכר. אפשר לראות ממש, זה כתב יד מדהים. והבעיה היא, עכשיו זה שמע כתב יד שכדאי לעבוד איתו, נכון? יש רק בעיה אחת, שהונטינגטון 80 שונה מכתבי התימן למדע ואהבה בכמה דברים. איך להסביר את הפער הזה? אז בא הרב שילד ואומר, כנראה שכתבי התימן לא משהו. היי, תשאלו אותי, גבל, כתב יד תימני זה מכונת צילום, אתם יודעים, ומה זה לא משהו? אז הוא אומר, השאלה את מה הם צילמו? הוא אומר, הם צילמו רמב״ם, אולי עותק הראשון היה או קצת בעייתי. אז הוא החליט לא לעבוד בכתבי התימן, לכן מה הוא מחפש? בדרך כלל, כאילו, על מה עובד הרב שילה? הוא מחפש בני דודים שכתב יד הונטינגטון. איך מוציא בני דודים? יש עדויות, הוא מביא אותם בהקדמה, יש עדויות שכל מיני כתבי יד שהסתובבו בחלב, שהכתב יד הונטינגטון היה גדול יותר ממדע אהבה, ואז הוא אומר, כשאני מוצא כתבי יד, שהסיכוי שהם הועתקו מאותם כתבי יד, איך זה מגיע לחלב? אני אסביר, משפחת הרמב״ם, הנינים שלו עוזבים את קהיר, מצרים, ועוברים לחלב, גם היה 14. וככה גם קטע רם צבא מגיע לחלב. וגם פירוש המשנה של הרמב״ם האוטוגרף, שמעת מה לספר הזה? כתב יד, גם הוא היה בחלב. יש איזה דויות ברורות. אז גם אומר שילה, כנראה גם ספרי הגיע לחלב, לא מצאנו אותו, בוא נחפש אלה שראו אותו, שהעתיקו ממנו. הרב כפח אומר ההפך, הרב כפח אומר, אתם באמת חושבים שהרמב"ם יודע אם הוא שהעתיק את כתב הונטינגטון העתיק במדויק, כמו בדק את כל הספר? חתמתם פעם בבנק? קראת מה שאתה חותם? הרב כפח אומר, הביאו לו תחתום, הוא חתם, הוא גם מספרי, ולא אומר, הונטינגטון 80 לא משהו, כך אומר הרב כפח. זה לא מאוד משכנע.
הוא עתיק במקום ראשוני. בכל מקרה יש לו יותר ודאות מלתקים אחרים.
זה נכון, אבל לבוא ולהגיד שהונטינגטון 80 לא שווה הרבה, רק תימן, גם במקומות שהוא נגד הונטינגטון 80, זה נראה נגד השכל, זה מה שאני יכול להגיד. כלומר, הוא בגלל שהוא החליט שתימן יותר טוב. בכל מקרה, המהדורה הזאת של הרב שילת, הוא בכל ספר מנסה להסביר איזה כתב יד הוא בחר ולמה. כלומר, הוא לא משתמש במדע אהבה, זה לא נותן טוב. מזמנים והלאה, הוא כל אחד מתאר את כל כתבי היד, הוא אומר, אני מחפש את הכי מזרחי, מה שדעתי הכי קרוב לספרי, בהקשר שלנו, פותחים את ה... הוא עבד כמו שוטנשטיין, אתם רואים? צד אחד רמב"ם דפוס, צד שני, הוא. אתם רואים? ממש שוטנשטיין, הרב שטיינזלץ של מהדורת וילנה, וכאן, כשמסתכלים במדור הזה, מה אנחנו כמובן מגלים? המשפט הזה לא נמצא, לא מתועד אף כתב יד. סביר להניח שהמשפט הזה הוא...
לא היה.
כן. למה נפקמינה המשפט הזה נמצא או לא נמצא? בוא רק אני אחתום את השאלה הזאת. הנפקמינה הגדולה, האם אפשר לחייב אדם שהוא לא דיין, שלא נסע ונתן ביד, האם אפשר לחייב אותו לשלם? כי לפי הנוסח שלנו, המשפט הזה שהוא גורם להזיק וכולי נמצא על נסע ונתן ביד, אבל אם הוא לא נסע ונתן ביד אתה לא יודע, לעומת זאת, לפי ההצעה שהכסף משנה מציע, אז המשפט הזה, אם תוסיף אותו מפורש ברמב"ם, שלא נשא נתן ביד, מה יהיה הדין? שאתה תשלם. עכשיו נזכר לכם את בעל המאור, מה בעל המאור אומר על דם שלא דיין שדנו לפניו, האם הוא חייב לשלם? פטור מלשלם. למה הוא פטור מלשלם? כי הוא לא דיין בכלל, כן? כי זה אשמת בעלי הדין, הם היו צריכים ללווה אליו. כל הכל, אז בנושא הזה גם, יש פה פלונטר גדול, כן? עכשיו פה אנחנו חייבים להבין, אם הרמב"ם מדבר על נשא ונתן ביד, זה, קודם תיארתי לכם, אני חושב שההצעה של הרב סדן מאוד טובה, שהרמב"ם מכניס את נשא ונתן ביד, במקום היחיד שיכתוב אותו במפורש, זה במקום שבו לדעתו הוא מופיע בגמרא ונפסק להלכה, נכון? אבל המקרה הזה הרי הוא לא לקח אותו מהגמרא, נכון? כמו כל הבא והרביעית, כל הלכה ד', מאיפה הרמב"ם בעלי לקח אותו? משום פקפוק, מעריף, נכון? עכשיו, האם הרמב"ם אמור לחלק בין נשא ונתן ביד לבין לא נשא ונתן ביד? מה אתם אומרים? הוא אמור להבדיל ביניהם? הרי למדתי לפני ההלכה ברמב"ם בהלכה ג' למדתי שהרמב"ם בין לא נשא, בין ונשא ונתן ביד, בין ולא נשא ונתן ביד, מה הוא פוסק? שחייבים לשלם. אז לגבי דיני התשלומים, האם הגורם הזה הוא משפיע? לא. כל האופן שבו הרמב"ם משתמש ונשא ונתן ביד, זה רק להשפיע על דיני חזרת הדין, נכון? כלומר, בהלכה הקודמת, הרי מה הוא כתב? שאם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי, לא נשא ונתן ביד יחזור הדין. וכאן אני רק מציע, אני לא יודע אם זה מתיישב טוב, אבל נשמע את דעתכם, שהרמב"ם ודאי יחייב גם בלא נשא ונתן ביד. מאיזה סיבה? כי הוא מחייב גם בדיין עצמו. לשמה הוא השתמש בנשא ונתן ביד קודם? בשביל לומר שאז אז מה שעשה עשוי. אבל היות האדם הזה הוא לא דיין, תמיד מה שהוא עשה לא עשוי. מצוין. ולכן מה שהוא בעצם עושה, הוא מתייחס לנשא ונתן ביד רק להיבט שבו הוא שונה מאיזה הלכה, מההלכה הקודמת. ומה הוא בא להדגיש לך? למרות שבהלכה ג' בנשא ונתן ביד אמרתי לך שמה שעשה עשוי, נכון? בהלכה ד' שהוא לא דיין, כן? אם הוא נשא ונתן ביד חייב לשלם לביתו, אבל עיקר החידוש הוא מה? וחוזר ולוקח מבעל דין זה וכולי, ואין לו להחזיר. כלומר, כאן הדין הוא שהוא מתייחס לחזרת הדין. כלומר, התשלומין הוא לא נושא בשביל הרמב״ם ונשא ונתן ביד. כלומר, הוא צריך להתייחס ספציפית לנשא ונתן ביד, כי פה בניגוד להלכה ג' שמה שעשה עשוי בנשא ונתן ביד, פה זה חוזר. אז אחד, זה כל הגדרים שחוזר. אבל הוא באמת לא מצא לנכון לעשות נשא ונתן ביד ככה, לא צריך. כי ברור שמשלמים על הכל. ככה לי נראה. כן, עמיחי, אתה חולק? בבקשה.
יש לך חושיות? יש לך כדין כל גורם נזיק, כלומר הוא
קורא לנתן
ונתן,
ולכן אתה אומר, משהו חסר פה בכל מקרה.
אלא אם כן, אומרים שהוא באמת קורא לנתן ונתן, צריך לדביד את ברמב"ם בכל דין הדגמי.
האם הוא יכול לקרוא נשא ונתן ביד?
גם את הלכה א' וגם את הלכה ד'.
אני לא יודע, הרי זה ברור שסוף הלכה ד' מדבר עם סוף הלכה א', זה ברור, נכון? נגיד בצורה הבאה, יש לו בהלכה א' ובהלכה ד', עכשיו אני אשח לרגע, בסדר? יש לו נקודת דמיון אחת גדולה, בשניהם הדין הוא כלום, כלום, לא היה דין בכלל, בשניהם, נכון? אני צודק? פה בגלל שזה טעה בדבר משנה, פה כי הדיין, הוא לא מומחה ואף אחד לא קיבל אותו, מה אתה דן, כן? אז יש להם נקודת דמיון מאוד מאוד גדולה, נכון? בשניהם, מה, 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 מה קורה לדין?
חוזר.
מקובל עליכם? חוזר. אין פה מה שעשה עשוי, בשום מקרה. יש פה, אי אפשר להחזיר, אבל אין פה מה שעשה עשוי, כן? אין דבר כזה. אבל מה ההבדל ביניהם? שבתאה בדבר משנה הוא פוסק שהוא פטור מלשלם, ובתאה ובאינו דיין הוא פוסק שהוא חייב תמיד לשלם. כלומר, זה ברור שיש סיבה למה אותו משפט מופיע כנגטיב, כנתשליל, בהלכה א' ובהלכה ד', כי פה הוא חייב להסביר למה פה פסקתי כך ופה פסקתי כך, נכון? ועוד הבדל שיש ביניהם הוא שפתאום בהלכה ד' הוא נזכר לדבר על משא ונתן ביד, בהלכה א' הוא לא דיבר עליהם, אז כבר הצעתי משהו. בהלכה ד' למה הוא צריך לדבר על משא ונתן ביד, מאיזה סיבה? כי הלכה ג', בהלכה א' הוא לא צריך לדבר על זה, כי זה לא משפיע על תשלומים. בגדול מה שהרמב"ם אומר הוא שדיין שטעה בדבר משנה הוא לא מתכוון להזיק, כי בכל זאת הוא דיין, הוא ניגש לדבר הזה בהתר, הוא באמת מזעזע הטעות שהוא עשה, אבל הוא לא אדם שהתכוון להזיק. לעומת זאת אדם שהוא לא דיין בכלל ואף אחד לא קיבל אותו, עצם הגישה שלו לתחום היא מתכוון להזיק, נכון? הבעיה, בואו נגדיר את הבעיה, אני לא יכול לפתור הכל. הבעיה היא שלמה הוא קורא לזה גורם להזיק אם זה מתייחס למקרה שנסע ונתן ביד. זאת שאלה קשה, אני לא יודע את התשובה, אני אומר את האמת, למה אני קורא לזה גורם להזיק? אז נעילה אל תימת את האור, אני יכול להגיד את זה, אבל מה תגיד על יחידה לכלבים? יש פה משהו, כאילו האחריות שלו היא כי הוא כאילו מאחורי הקלעים, אבל לכאורה כי הוא פוסק בעקבות הפסק, אבל למה כל הזה גורם להזיק? זה לא ברור, אני אומר את האמת, אני לא יודע. סליחה? זה תומה מטאפיזית, זה לא פיזי, פחות לדעתי, אני יודע שאולי במי חזר חלק מוכר, כאילו... אני לא יודע, יש פה איזה בעיה, כלומר, אני יכול להגיד ככה, רואים את העקרונות שמנחים אותו, רואים את האופן שבו הוא עובד מול המקורות שלו, הוא לא ריף בכלל, כלומר, הוא לקח את הברות של הריף, כלומר, הוא עובד עם הפרמטרים של הריף, אבל יש עקרונות אחרים. כנראה שמה שהרב סדן אומר, רואים אותו יפה מאוד, אבל בכל זאת, מה קורה פה, זה לא כך פשוט. ומי שהיה משוחרר קצת, כאילו היה לו קצת חיים משוחררים, זה כשעוברים לשולחן ערוך לשח, שחים הענקיים האלה. כי בוא נגיד כמה מילים על השח. השח הוא הפרשן חושב משפט הכי חזק שיש, כאילו זה חבל הזמן, כאילו את כל העוצמות שלו רואים בחושב משפט חלק א'. תודה לכם, העריכות שיש פה היא אופיינית, זה לא משהו יוצא דופן. כלומר, כשלומדים יורדי, השח הוא אחר לגמרי. קצר, כאילו, אתם תשאלו את החבר'ה שלומדים עכשיו איסור ויתר. כלומר, מישהו פה זוכר, כשלמדנו בשר וחלב, חולין, מישהו פה היה? זה אחר, זה לא... עכשיו, אני לא בטוח שזה ההסבר, ואני לכם שנתון ביבלוגרפי שנראה לי מאוד מעניין. השח ליורדי הפורסם אחרי התז. ומי שעשה ביורדי את העבודה הראשונית מול השולחן ערוך זה התז. התז הוא הרבה יותר זקן מהשח. השח, כשהוא כותב כבר את השח ליורדי, הוא עושה שני דברים שהם כבר פחות מול הסוגיות. דבר ראשון, הוא מתווכח הרבה עם התז כבר, מגיב לתז, פחות לשולחן ערוך, פחות לנושא ישירות. ודבר שני, ביורדיה יש לנו מישהו שהציב אלטרנטיבה רצינית מאוד לבית יוסף, קוראים לו המרשל, בים של שלמה לחולים. כל הים של שלמה זה אלטרנטיבה לצורת הכתיבה של בית יוסף. מה זה שאתה כותב לי את המקור בגמרא בשיטות הראשונים ופוסק? אתה צריך ללמוד בביקורתיות את הסוגיה הראשונים, להכריע כמו הדעה הצודקת, והוא מציב אלטרנטיבה שלמה. מה שהשח עסוק ביורדי הזה הוא כאילו נשאב לסדר יום של המרשל, הוא עסוק המון בלצטט הים של שלמה מול השולחן ערוך ולהכריע ביניהם. זאת עבודה אחרת לגמרי. המתחרה שלו או הנושא כלם השני הגדול לחושב משפט זה אסמה, מירת עיניים. השח ואמירת עיניים הודפסו באותה שנה, או בלשון אחרת תראו דפוס ראשון, אני יכול לראות לכם, השח הדפיס שולחן ערוך עם שח והסמה הדפיס שולחן ערוך עם סמה. הוא עובד קודם כל ישר מול מול השולחן ערוך, בלי בנושא שולחן ערוך נשווה למרשל, הוא בעצם עובד מול הנושאים. בואו נאמר את זה בצורה הבאה, הוא חכם עצמאי לגמרי. זה נראה לי גורם אחד. גורם השני הוא העושר של הראשונים שקיימים בתחום של חושב משפט יותר גדול מיורדיה, זאת האמת. כלומר, העושר של שיטות הראשונים בנזיקים יותר גדול מחולים. ומה שהשח עושה הוא די נוהג כמו המרשל במובן מסוים. הוא חכם עצמאי לגמרי שעומד מול כל המקורות, וכשהוא מדבק לעצמו עמדה או שיטה, הוא מצד אחד אי אפשר להגיד שלא, הוא לא מנסה להיכנס בכלי הפסיקה וכו', אבל הוא בלי שום בעיה חולק על רמב"ן, רשב"א, אומר פה הוא צדק, פה הוא טעה, וככה מגלים איזה חכם עם עוצמות אדירות שהוא כותב כמו, כמעט כמו אחד מהראשונים, הוא כאילו בתוך הנושא. כאן בסוגיה שלנו מה שהוא עשה, תוכלו לראות זה גם, אני אתן לכם מי שרצה את המאמר של הרב סגן, השח בכל המחלוקות שהיו פה הוא לא אימץ או אני ריף או אני בעל המור או אני רמב"ם. מה הוא עשה? הוא יצר שיטה חדשה שלדעתו לקחת את הטוב מכולם, והוא ככה כאילו הציב את עצמו מכל הבעיות, כאילו בכל שיטה יש בעיה. אז מה עשה השח? חקר, למד באופן ביקורתי את הכל, ובכל אחד לקח את מה שנראה לו הכי טוב, שהיות והוא מאמץ חלקי שיטות ראשונים, אז מה הוא חייב לעשות? לנפק להם הסברים שונים אלה שסיפקו להם הראשונים עצמם. לכן אני אומר, אתה כאילו מרגיש שהוא כאילו אחד מהם, כי הוא ייצר שיטה שהוא חייב. וככה למשל אני קורא לכם מהמאמר של הרב סדן, הוא כותב ככה: להלכה מאמץ השולחן ערוך את שיטת הריף והרמב״ם, לפי אופן שבו מבארו בכסף משנה, והרמב״ם מאמץ את שיטת התוספות. באותו סתורים חייבים פה בגרמי על הכל, שלום. אבל הוא כותב ככה: נראה שהשח אינו מאמץ אף אחד מהשיטות באופן אחיד, הוא פוסק ביחס לכל מחלוקת באופן מקומי. בואו נראה איך הוא מתאר את זה. בעניין הפסיקה כרב חיסדה ביחס לדין לדגרמי, סובר השח כדעת התוספות והראש, שחייב לשלם גם כשלא נוסע ונתן ביד מדין לדגרמי, ושאין פטור מדין לדגרמי, כלומר דיינים חייבים בגרמי. לפי זה מה יצא לנו? שהוא תמיד יחייב לשלם, רק מה? בתאה בדבר משנה בסעיף קטן A, הוא פוסק כמו הריף והרמב״ם, שאם לא נוסע ונתן ביד הוא פטור מלשלם. הרי תוספות כתבו שגם בתאה בדבר משנה אתה חייב לשלם, נכון? כלומר הבעיה, בוא נגיד ככה, האתגר שעומד לפני השח הוא, אם אתה אומר שיש גרמי, תסביר לי עכשיו למה בתאה בדבר משנה אתה לא מפעיל את זה. שאלה דומה למה שלנו היה ברמב״ם, נכון? עכשיו הוא ממשיך ואומר, ביחיד אדיוט שדן ותאה, מה קורה שם? אז הוא פוסק ככה, שלא נסע ונתן ביד, הוא פוסק שאתה מת פטור מלשלם נגד ההגעה של הכסף משנה. וכשנסע ונתן ביד, הוא פוסק שחייב לשלם נגד בעל המור. ובסופו של דבר הוא מייצר פה עמדה שהיא לא מאמצת אף אחד משתות הראשון. אי אפשר להגיד הוא לקח את הרמה, לא לקח, כלומר אם בשולחן ערוך אתה כן רואה את זה, וזה לחזור איך השולחן ערוך, אני לא אומר שאין בו עצמאות חשיבה, והשולחן ערוך והבית יוסף, בהקדמה לבית יוסף הוא אומר, אני לא יודע מי צודק, זה גדול עליו, אני אתן את זה במפורש, והרמב"ן והרשב"א מתווכחים ואני אגיד מי צודק, ולכן מה אני עושה? אני לוקח כללי 2 נגד 1, כן, דברים כאלה, זה קוראים לזה פנדלים או הטלת מטבע, כאילו, זה לא ככה, אני יודע שאני מדבר לא יפה, כן? כאילו, ברור שהוא חושב, אבל השח לא מדבר את השפה, השח מוכן לבחור. לכן לא צריך להתפלא, השולחן ערוך פה הוא פשוט ריף, ריף ורמב״ם, איך שהוא הבין את הרמב״ם. אבל אתה יכול להגיד, השיטה של הרמב״ם שוכפלה על ידי השולחן ערוך, רצה לבחור בין השיטות. אתה לא נורא מפתיע שהשולחן ערוך, שהוא ספרדי, כן? ריף רמב״ם, והרמב״ם אשכנזי לקח תוספות. לא נראה מפתיע, כאילו, לא נראה שקרה הרבה. אבל השח שחרר את עצמו מהחשיבה הזאת, הוא פשוט למד את הנושא לכשי עצמו, שהוא גם כנראה ניסה לעמד שיטה שדעתו תסביר הכי טוב את הסוגיות. מה אני מתכוון? מצד אחד הוא עקרונית מאמץ את שיטת התוספות, זו הכרעה עקרונית שגרמי נכנס לסיפור פה. מצד שני, מה המחיר שתוספות משלמים? מחיר גדול, הם מוחקים את כל סוגיית סנהדרין בגלל זה, נכון? כאילו בגלל שהגמרא בבחורות אמרה לימה מתניתים דלה כרבנן, אז הוא מוחק, כל רב חיסדה נמחק, כאילו הכל נמחק, כאילו לגמרי מה שרב ששת אמר לפי ברב ששת, איכשהו תיקן, הגמרא מתקנת את אשתו הבחורות, גם זה נמחק, כאילו זה הצרני נגנזת. כאילו השח במובן הזה, מה שקודם אמרתי אותי בשם הרב סדן ברמב״ם, רצה לקיים את סוגיית בחורות, סליחה? זה אותו שלא נשאר, נשאר בחורות, אתה תמיד משלם וזהו, זה מה שנשאר. תבין?
מה?
בסדר, אז גדול ממנו, אבל לא נשאר הרבה, כן? כאילו השח בעצם, מה הוא חיפש? בוא נביא מה הוא חתר. הוא חתר, דומה מאוד למה שתואר קודם ברמב״ם, שתישאר סוגיית סנהדרין, שיהיה לה הגד, יחד עם זה שהוא אומר, סוגיית בחורות צועקת עד השמיים, שמפעילים פה גרמי. כן? זה, כלומר, הוא לא רצה להגיד, הוא כאילו הכריע שעריף, הוא לא מקבל את עמדתו, היא גר מיהם. מצד שני, הוא רצה, אז איך עושים את זה? עושים את זה באופן שנותנים הסברים חדשים שלא מופיע בראשונים, וככה למשל, הוא נותן הסבר חדש השח לנשא ונתן ביד. אני קורא לכם בסימן, בסעיף קטן א', עד עכשיו איך הסברנו נשא ונתן ביד? אתה מזיק, נכון? הוא לא אומר ככה.
לא, היה גם את הרמב"ן.
סליחה?
היה גם את הרמב"ן.
את הרמב"ן ש...
שאמר שככה
קיים דין. קיים דין, אז בואו תראה מה הוא אומר. הסבר חדש, לא היה לפני כן בראשונים, כן? ממש. אני מזכיר מה ההקשר של סעיף קטן א', שבתאה בדבר משנה תהיה חייב ונשא ונתן ביד, ותהיה פטור בלא נשא ונתן ביד. כלומר, יש חסינות מגרמי לתאה בדבר משנה. רמב"ם לא נתכוון להזיק. וכאן השאלה, אז מה אני חייב אותך? אם יש חסינות לדיין, שהוא מחסן אותו ממשהו שכל דיין חייב, אז למה אין חסינות בנשא ונתן ביד? אז הוא אומר עכשיו את הדבר הבא. הוא כותב ככה, העיקר, בכיוון דנשא ונתן ביד נכנסנו תחתיו, בא בלי הדיין כמו לובל דילי, ושוב אין לבעל דין שום דין ודברים עם חברו, רק עם הדיין. וזה שייך למדינת הים, הוציא מאות של הדיין, הוציא, והדיין הוא מתחייב לבעל דין שנתן ממנו, וכן נראה עיקר. מה הוא טוען? שדיין שנושא ונתן ביד, הוא לא ניתן תוקף לפסק שלו, אלא הוא כאילו נכנס תחת הלווה. הוא כאילו, הייתי אומר, כבר שהוא מטיל את עצמו לתוך הסיפור, לא רק אומר מה ההלכה, אלא כמורה פיזית, אז הוא יוצר פה הגדרה חדשה. זה לא מדין מזיק בכלל. לא אומר כי זקת ועכשיו אתה חייב, לא, כי אתה יודע משנה מזיקים פטורים. אתה פטור, כן? אלא הוא נותן נימוק אחר, הוא אומר, אבל אתה אתה כאילו אמרת, אני אסתדר את העניינים, הוא לא, עכשיו זה ביני לבינו. זה בינך לבינו, אז אם אתה לא יכול לחזור את הכסף, אז זה בעיה שלך, כן? זה נימוק חדש. כן, אם אני הולך להמשך בשער, לסעיף קטן ממהי, שהוא רוצה לטעון שבדיין, אדם שהוא לא דיין בכלל, השעריף קורא אותו, נכון? תמיד מחייב אותו, כאן הוא רוצה לחייב אותו רק בנשא ונתן ביד. לא נשא ונתן ביד, הוא רוצה לפתור אותו. כן, אז גם פה הוא מנפק הסבר אחר ממה שבעל המור נותן. הסבר בעל המור לא נותן להבחין נשא ונתן ביד או לא. וגם כי זה לא יכול לדרך גרמי. למה זה לא יכול לדרך גרמי? כי הוא חייב בגרמי, נכון? אז כאן הוא מכניס שלא כלום עביד. ואפילו לא גרמי. לא נשא ונתן ביד בדבר שהוא לא פסק. זוכרים את ההסבר שלו ברמב"ם? כלום, כלום, כלום. טוב, אפשר כן בנם על כלום, כן? בסופו של דבר, השח מגבש איזושהי שיטת ביניים. בסדר? עד כאן, בגדול, הסוגיה הזאת. אני לא יודע אם אנחנו נמשיך לקטון, או שכמה חבר'ה יחזרו, אני לא יודע. אני הצעתי שננסה, כאילו, לקראת הסוף, יש לנו כמה דקות, לעשות סיום על הסוגיה הזאת, בבחינת, לראות כאילו, מה השאלות שעלו בתוך הסוגיה. באיזה היבטים אנחנו נפגשנו, היבטים מהחיים, אני מדבר. מה העקרונות שעלו, וגם לנסות קצת להפגיש את זה עם המסגרת שאנחנו חיים במסגרתה, שהנושא הזה, כפי שפתחתי את הסוגיה, הוא נושא שמעסיק אותה ויש לה מה להגיד, כן? והפערים בינינו לבין אולי מה שמופיע בחלק מהמקורות פה, זה רואי לבחינה, קיים פער, לא קיים פער, כן? אז אני יכול להגיד שבגדול עלו פה מספר נושאים. כן? עלה פה נושא אחד, וזה נושא איך יודעים, איך מגדירים טעות. זה שהיום חשבתי כך ומחר אני חושב אחרת, זה כלשון מה שהזכרתי פה מסבי הרב, זה יכול להיות מחלוקת ביני לבין עצמי. מי אומר אם אחרי זה טעות או לא? זאת שאלה שרש"י ובעל המור מציפים אותה כשאלת על איך אני מצליח לבחון, להחליט שפעם השנייה צדיק את המה הראשונה, איך מחליטים את זה? כן? וכאן ראינו שצריך הדבר הזה חוכמה, צריך לדבר הזה מומחיות, צריך לדבר הזה אולי דרגה שמעליך. זאת שאלה אחת. איך אני יודע מתי אני טועה? אולי אני טעיתי דווקא בפעם השנייה. זאת שאלה אחת, כן? שאלה השנייה, שאלתה וטעה בדבר המשנה, זה מה שאני קניתי פקודה לא חוקית בעליל. מה קורה כשאתה עומד מול אדם שפועל דברים שהם מחוץ לגבולות של המקצוע? עושה דבר לא סביר בחלוטין, כן? וכאן ראינו שבעל המור מכניס גורם שהוא גורם שקיים בצהל, הגורם הזה שנקרא מי שהוא רואה את הפקודה הזאת, הוא אמור לדעת שהיא לא חוקית ולסרב לה. כלומר, אם חייל מקבל פקודה לא חוקית בעליל, הוא אמור לסרב פקודה ולא למלא אותה. ואם הוא ממלא את הפקודה, אפשר לבוא לטענות. כלומר, הטיעון הזה שבא למאור שאני מצפה מהסביבה לזהות את הטעויות האלה, ושהפקודה הזאת היא כלום, והרמטכ"ל יכול לתת לי פקודה, אבל אם היא לא חוקית בעלי, היא לא פקודה, כן? נושא הזה פה, ככה, עולה פה מאוד מאוד חזק. כן? שאלה ענקית שעלתה פה היא כל שאלת הרישיון. כלומר, מי רשאי לדון? איך מקבלים את הרישיון לדון? אולי המרחב הכי לא ברור פה זה טעות בשקול הדעת. איך בדיוק בתוך כל המרחב הזה אני מתמרן? איך אני מחליט קודם כל מה טעות? וזו דעה לגיטימית, כן? איך אני קובע את זה? מה זה בדיוק הגורם הזה? מה נקרא דבר משנה? מה נקרא סוגיה דאלמה? איפה עובר המרחב הזה בין דברים סבירים? אתה התקוממת, דוד, באחד מהשיעורים, חולקים פה את היצירתיות, כן? ואנחנו רוצים עבודה לפי, אני בבתי חולים מה מאוד אוהבים, עבודה לפי פרוטוקול. כן? מה הכוונה? כמו מכונה. בעיה X עם סימפטום עם Y, ת, 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 ת. יש היום תוכנות מחשב כאלה בחדר מיון. יש לי שכן שהוא גינקולוג, כותב תוכנות כאלה לרופאי נשים. כאילו באה אישה, עולה סימפטום ראשון, עכשיו יש לך צומת. עד אתה לא עושה את מה שכתוב שם, אתה לא יכול להתקדם לשלב הבא במשחק. סליחה, בתוכנות, כן? כאילו, רק לאחר אתה מתקדם, כן? כלומר, איפה מרחב התימון האישי של החשיבה, כן? איפה אדם עובד בצורה סבירה, חכמה, כן? זה מציף פה המון המון גורמים שאם הולכים למציאות ימינו, אני הייתי מתחיל בראש הרבה שנה שאנחנו חברה שנורא אוהבת לטבוע. אתם יודעים את זה? נורא, נורא אוהבים לטבוע, כן? לפי האמור בספר הזה של חיים כהן, 90% מקביעות הנזיקים על רשלנות, רק 10% על הנזק בפועל שבנם עשה בידן. זה מדהים, לא? 90% על רשלנות. כלומר, זה מראה כמה זה חזק בתפיסה שלנו, שזה כל הגרמש. אם אדם, מה זה הרשלנות? הוא לא עשה את זה בעצמו, אבל הוא כן עשה את
זה. רשלנות זה לא דווקא גרמש. איך צינור לא נכון, קשה להגיד שזה גרמש.
זה נסע ונתן ביד, אבל רשלנות גם יכולה להיות, הלכת לרופא, נתן לך, אני מכיר מקרה כזה, הייתה לי ידידה שנפטרה מסרטן, שחלה רופא עם כאבים בברכיים וזה, והבן אדם, זה מתברר שהיה סרטן עצמות, והרופא הזה לא עשה לה כלום, הוא רק לא התייחס לתלונות שלה, הוא לא, עכשיו, פה, מה צריכים לבדוק? צריכים לבדוק, האם באדם שבא לרופא עם תלונות, הכאבים ברגליים, מה הפעולות הסבירות ברופא המשפחה, האם הוא צריך לחשוב על סרטן, כן? האם הוא צריך לחשוב על משהו אחר, כן? כאילו, בואו מיד נראה את ההגדרות פה קצת, את הפלפולים שיש. אבל בגדול, היום הנטייה לקבוע הוא ודאי, בואו נחזור לדילמה שדיברנו, הוא בגרמי חבל הזמן. כן, אפילו לא עשית, אפילו בגרמה של הגרמה של הגרמה, אפילו. ואחד מהשאלות שהמשפט הכללי הוא מנסה להגדיר אותו, אז איך אפשר לקשור בן אדם לראות שהוא התרשל בדבר הזה? כאילו, אתה לא התרשלת באיזה נושא רפואי, כי אף אחד לא בא אליך, נכון? כאילו, איך קושרים? כי באו אליך, כי זה המקצוע שלך, כי עשית את זה. ובגדול, כל כך אנחנו חיים בחברה שמאוד מאוד אוהבת לקבוע, ולפני כן, האנשים טובים רופאים, טובים מהנדסים, אם מהנדס נתן אישור לגשר, מה קרה בסיפור של גשר המכביה? מה קרה בסיפור של אולמי ורסאי? המהנדסים נכנסו לכלא. בוורסאי נכנסו לכלא, גם כי רשלנות. האמת היא שמהנדס, מה התפקיד שלך כמהנדס? לחתום שזה בסדר, לא? זה בדיוק התפקיד שלך, לא? אבל אנחנו חיים בחברה שבאים שתובעים את כולם, היחידים שיש להם חסינות, זה השופטים, כן? שלחתי לכם, מי שרוצה לראות, אני יוצאתי עם האינטרנט קובץ עם כל פקודת הנזיקין. אז בסעיף 8 שם, בפקודת הנזיקין, נותנים חסינות לשופטים. מה לשון הסעיף? אני קורא. אדם שהוא גופו בית משפט, או בית דין, או אחד מחבריהם. איך יכול להיות אדם שהוא גופו בית משפט? אתם יכולים לסביר את המשפט הזה? או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור. קודם כל מאוד מדגישים שהוא כנראה, בוא נחזור לבבות, שהוא כנראה קיבל, בוא נאמר את זה, היום מדינת ישראל אין אנשים שדנים אם לא קיבלו רשות. זה לא... סליחה, וגם הוא קיבל רשות, קיבלו עליהם. אין אדם שיעשה לך בוררות ויש חתמת על, על כתב בוררות. הבתי דין לממונות של גזי, איך הם פועלים? אנשים חותמים על כתב בוררות. חברת, כלומר, הכל הוא קיבלו עליי. כאילו, האופציה הרביעית, החמישית, הבבה החמישית, היא לא קיימת. לא, זה כמעט לא, זה נדיר. אבל פה מדובר על, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר, לא תוגש נגדו תובנה על עוולה שעשה בילוי תפקידו השיפוטי. חסינות גורפת, גורפת לחלוטין, שמה שאולי בולט כאן זה, זה כמה דברים. קודם כל, החסינות ששופט קיבל ואחרים לא קיבלו. זה בפסק דין המדהים שהמיכל שלח לנו, ראיתם אותו פסק, קראתם? מה הרציונל שנתנו חסינות לשופטים? בואו ננסה להבין, למה המחוקק הישראלי נתן חסינות לכל השופטים?
חלק פה
לראות, כי נזכח היום
גם
פגיעה
לשופט.
אז מה? שהשופט יחשוב פעמיים לפני שהוא... אה? אז זה, אני אקריא לכם את הדברים של חיים כהן ששלחתי לכם. חיים כהן כותב כאן, אני קורא, סליחה? קורא
את המדינה ש...
או, אז זה הפסק דין, אבל קודם כל בואו נשמע קודם כל את ה... את ה... את ההסבר, כן? קודם כל הוא כותב ככה, השופטים, הדיינים והבורא למיניהם זכו בחסינות רחבה וגורפת זו כדי להבטיח את אי תלותם ולשים למען פחד האחריות בנזיקים. אין חולקים שחסינות זו דרושה ומוצדקת כדי למנוע אחריות בנזיקים של עוולות שיפוטיות מקצועיות מובהקות כמו כליאה או לשון הרע. כן, אבל יש ויש חולקים על הצדקת החסינות והתעוולות בשל רשלנות. שהרי הדברים קל וחומר, אם סתם עובד ציבור אחראי השיט על רשלנותו במילוי תפקידו ואף המדינה אחראית בשל רשלנות עובדיה, כן? שופטים מורמים מהעם על אחד כמה וכמה. ואז הוא מציין, באנגליה אמרו שאילו השופטים היו אחראים על רשלנותם, רק שוטים או קבצנים היו מוכנים להתמנות לתפקיד שיפוטי. למה? שוטים, משום שאינם יודעים לאיזה פח הם נופלים, או קבצנים שאין ידם משגת לשלם בלאו אחר. באשר לשוטים, לא יהיה כנראה מנוס ממנותם שופטים, כולל אין מועמדים שפויים בנמצא. באשר לקבצנים, הרי סינת בצע בלאו אחר אחד בדרישות הקשירות. אבל נמצאו גם באנגליה שופטים דגולים שהטיפו להסרת חסינות זו מעל השופטים. אז הוא מתאר פה שזה בא ממקום, ממש, זה כמעט ציטוט של הגמרא בדף. בדף למד ב' לפי אחד מההסברים שלא תמנות דלת בפני אילובים אלא מעטה טעו לא ישלמו, וזה בדיוק לפי אחד מההסברים, זה אותה טענה. כלומר, אהב האמינה של הגמרה זה מה? זה מה שמתואר פה, מה שמתואר בפסק דינו, גם הוא כותב את זה, שזה לא, זה, יש הרבה שמערערים על הדבר הזה. אני אוסיף שזה מאוד קרוב למה שמופיע בסופו של דבר בהלכה. למה? כי אם הדיינים היום, השופטים האלה שיש להם חסינות, הם מומחים שנקטו רשות, אז זה אותו דין. כלומר, אם אתם אומרים, רגע, האם זה מתאים להלכה? התשובה היא כן. כי הם מדברים פה על בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון.
היום
אין להם ברירה, הם חייבים, אבל השופט לא חייב לשלם. נגיד שופט מחוזי פסק פסק ועכשיו זה עלה לעליון ובעליון הפכו את הפסק המחוזי, השופט מחוזי, הוא יכול לשלם בו אותו.
השאלה אם אתה חושב שהתביעה של השופט
יצא
מגזענות, אתה יכול לתבוע אותו?
לפי מה שמתואר פה, החסינות היא גורפת. זה מה שאני
חושב.
זה כן. כלומר, אם אתה חושב שהשופט לא שפט כראוי, אתה יכול להגיש לו כאילו קובלנה לבדת משמעת. יש שופטים שיש עליהם ביקורת. יש דבר כזה, אבל זה לא שהוא אחראי לפסק שלו. לא, יש ביקורת במובן שאם הוא נוהג לא כראוי, עכשיו גילו שאיזו שופטת שכתבה פסק דין. זה חתיכת סיפור. גילו איזה שופט שהעתיק במבחנים באוניברסיטה, הוא קיבל את התואר האקדמי שלו באמצעות העתקות. הוא התפטר מיד מהשיפור.
מה שלא שופט לזה? אה? אין
לי אני לא מדבר על זה. לא יודע, לא מישהי אחרת.
אה? לא,
היא קיבלה עונש מאוד נמוך, שתדע. כאילו בדיחה. ממש בדיחה. עכשיו, בפסק דין שהמיכאי שלח, היה אפשר לראות ששואלים שם את השאלה הזאת, ואולי גם על רופא זה נכון. מה הטענה? לא היה אף אחד שיסכים להיות שופט, או השופטים, הם צריכים להיות בלי מורא מתביעות. השופט צריך להגיד מה שהוא חושב. ומה עם רופא? מי יצא להיות רופא אם הוא ישמע שיתבעו אותו? כאילו, מה הסיבה זה נכון רק על שופטים? כלומר, למה על מהנדסים זה לא ככה? אמר לי בן של מהנדס בישיבה, התמרמרות, כן? אמר לי, למה אבא שלי לא מגיע, כאילו, למה למהנדס לא מגיע חסינות? כאילו, מה קרה? חוץ מזה, אני לא רואה שאנשים לא רוצים את שופטים, כאילו, זה לא... זאת שאלה אחת, כן? עכשיו, אז מה נגיד על רפואה? אם רופא ידע שמה? שלא, שאי אפשר לתבוע אותו, בלך לא יזהר. כלומר, היכולת לתבוע היא גם, היא גם הגנה עלינו. כלומר, זה שאפשר לתבוע, זאת הגנה עליי, כן? סליחה? נכון. זה גם יגן, כן? עכשיו, מה שהאוטופסיה הגדין עסק, זה מקרה מדהים, שמישהו בא וטבע לא את השופט, אלא את המעסיק של השופט. מי המעסיק של השופט? מדינת ישראל. לא אומרים בעיה שהשופט לא ישלם כלום, שהמדינה תשלם. עכשיו, מה השופטת שם מתפלפלת? שלכאורה הנימוק הזה מצד אחד לא תופס כבר על המקרה הזה. יאללה, שהמדינה תשלם. מצד שני, היא טוענת שאם השופט ידע שהמדינה תטבע והמדינה תשלם, אז הוא יפחד מהממונים עליו, אז עדיין חזרנו להצעה הראשונה. האמת, זה נראה באמת גילדה. זה נראה, כלומר, אם החוק הישראלי קיבל עצמו את הרעיון הזה, שתשלומים זה דבר, שגם אם מומחים לוקחים תשלומים, כלומר, ברפואה מפרופסור אתה יכול לדבור, כן? למה שהשופט יהיה שונה? כלומר, הרי אני דבר בעיקר על מקצועות עם רישיון, עם רישוי. זה ממש לכיתת רשות, הרפואה זה מקצוע עם רישיון. מהנדס מקצוע עם רישיון. כלומר, זה לא מספיק שלמדת הנדסה. אתה צריך שהמדינה תיתן לך תעודה שאתה יכול לעשות במקצוע. זה, מה יש נקית רשות? זה מומחה. יש איזו הבחנה שכאמור, כנראה ממה שעולה כאן, לא מוסכמת על הכל. במציאות זה ככה. שהשופטים פתורים מהכל, וכל השאר אפשר לתבוע אותם. איפה שהקטגוריות של הסוגיה נכנסות יותר, זה דווקא באחרים. כלומר, הם לא קיבלו חסינות, וכאן, לפי חוק הנזיקין, מה אני חייב להגדיר? זה בעיקר נכנס לסיפורים של טעה בשיקול הדעת מול טעה בדבר המשנה. כלומר, אני חייב להגדיר מתי הוא התרשל. ומה נקרא טעות בשיקול הדעת? מה זה נקרא?
כמו שאתה מקצועי, הגדר שקיים
שקולנת בין הדור, תספר לו מה מוצא יותר גבוהה. זה נכון, אבל מה נקרא שהוא רופא פעל בצורה לא סבירה? אז תראו את ההגדרה של המשפט, איך היא בעצמה דורשת פרשנויות. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות. עכשיו מישהו יכול להגיד לי מה ההגדרה של אדם סביר ונבון? אפשר עכשיו להתווכח מה זה סביר, מה שסביר לאחד לא סביר. או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות. פה כבר מה אתה רואה? שהאחריות כאן היא בגרמי בריבוע, נכון? לא עשית משהו שאדם סביר היה עושה, כן? הלאה. או שבמשלח יד פלוני, עכשיו עברנו למומחים, לאנשים שהם בעלי מקצוע, יש להם משלח יד. לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם, עכשיו תראו עוד פעם, סביר ונבון וקשיר לפעול באותו משלח יד. כלומר, אם אני רופא בחדר ניתוח, מצפים ממני לפעול כמו שרופא סביר ונבון נוהג בחדר ניתוח. ואם אני חרקתי, נגיד בצורה פשוטה, מהפרוטוקול, או עשיתי משהו אחר, אז אפשר לבוא אליי בטענות, כן? והרי זו התרשלות. ואם התרשל, כאמור, ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותם נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג. איזה בעיה הם עכשיו מנסים להסביר? איך אני מצליח לקשור בין האנשים האלה לבין... בנך, כן, לכן הם נסים לקשור. הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה. ולפי החוק הישראלי, שחייב בגרמה כידוע, כל אדם שעשה עוולה לשני חייב לשלם לו. אתה רואה איזה התנסחות בעייתית? עכשיו חיים כהן, יש לו פה, את זה אני לא סרקתי לכם, אבל מי שרוצה אני יכול להשאיר לו את הספר. יש לו פה איזה 10 עמודים בפרק שנקרא עוולות. בעמוד זה 723. פה הוא מתחיל לדבר על רשלנות, שהוא מתפלפל כמו שיעור כללי. מה זה סביר? מה זה נבון? האם יש הבדל בתוך המקצוע, לבין לא המקצוע? איך אני יכול להגדיר דבר כזה, כן? איך אני יוצר קשר בין ה... איך אני קובע שאתה היית אחראי כלפי אדם? הדברים הם מאוד לא ברורים. אבל התחלת הדילמה? הדילמה שיש פה זה טעה בשקול הדעת. אני יכול להגיד מה נראה לי מסברה, שבהתייחס להחזבה שלך. במקצוע עם פרוטוקול, כל מה שחורג מהפרוטוקול, זה משלנות. ואם בחדר ניתוח יש סדר פעולות, ואתה לא עושה את סדר הפעולות הזה, כן? זה טוב, זו רשלנות. שאין לא מבדילים בין טעה בדבר משנה לבין טעה בשקול הדעת. שאני אתן דוגמה, טעות בשקול הדעת, נגיד, אתה פועל אחרת בסדר הפעולות. אתה עושה פעולות סבירות נגיד. ואם חתכת לו, הוצאת לו את הכליה הלא נכונה. שמעת מה מקרים כאלה? מה דעתך? זה טעה בשקול הדעת או טעה בדבר משנה?
זה טעה
עכשיו אני רוצה לומר לכם, מסכן. אני רוצה לומר לכם על זה גם המלצה, קצת מניסיון החיים שלי פשוט, בבתי חולים, הסיפור שלך הוא מחזק אותו. היסוד של בעל המור היה נראה מופרך, נכון? מה, אני צריך לדעת שהרופא טועה? אז אני רוצה להגיד לכם, אתם לא צריכים לדעת רפואה, אבל אתם כן צריכים לא לסמוך על המערכת. אז אני רוצה רגע להסביר למה המערכת הרפואית צריכה פרוטוקול. למה זה כל כך חשוב? זה חשוב כי אנחנו עוברים שם כמו כדור ממשמרת למשמרת. אדם נכנס לבית חולים, הוא כחומר ביד היוצא, אין לו רופא אחד שמטפל בו. זה רופא משפחה, זה פחות חשוב. אני ראיתי בלי ספור פעמים של התנסויות של רופא משפחה מול רופא ילדים מצוין בקופת חולים מול בית חולים, הרופא הילדים שלנו לוקח אחריות, שובר פרוטוקול. למה? כי הוא מפעיל שיקול הדעת. למה? כי אם אומרים טעה בשיקול הדעת, בבית חולים לא מפעילים בכלל שיקול הדעת. אחד מהילדים שלנו בגיל 28 יום היה לו חום, היה 38 חום, למד אתכם אשפוז. למה? אחד מ-5,000 ילדים בסכנת חיים, מאשפזים את כל ה-5,000, כולם מקבלים אנטיביוטיקה דרך הווריד לפחות ל-3 ימים, מחכים לראות אם השד הלך, אם החום הלך. ראיתי שיצא לו האינפוזיה. אמרתי לאחות, טוב, בבית חולים יש פרוטוקול, אז כבר שינו את זה, שלאחיות אז היה אסור להכניס אינפוזיה. אז מי צריך להכניס את זה? רק רופא. הביאו איזו רופאה מתמחה, לתינוקות יש ורידים מאוד קטנים, לא צריך למצוא לו וריד. ממש אינטה אותו, חבל על הזמן. אני ראיתי את זה. עוד ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון. קשרתי לרופא ילדים שלנו, אמרתי, מה עושים? זה אמר לי, הם עובדים בצורה מטומטמת. הוא אומר לי, נשמע, הוא אומר. למה הוא צריך בית חולים? בשביל אינפוזיה, בשביל אנטיביוטיקה דרך הווריד. בינתיים הוא בלי כלום. אני הייתי נותן לו זריקה של אנטיביוטיקה, שזה ככה מנה, זה טובה. וחכה ורואה מה קורה. טוב, אני לא אלאה אתכם, אבל כשהראש מחלקה הגיע, ככה גלגלתי את השיחה הזה, והוא אמר לי, בטוח שהוא צודק הרופא שלכם. ואני בבית חולים לא יכול ככה לחנך את הרופאים שלי. וזה מהסיבה שכשעובדים במערכת גדולה, גם הצבא זה ככה, חייבים פרוטוקול, כל אחד יעשה מה בא לו, מה בראש שלו, כן? זה יתפרק. אז הפרוטוקולים הם כאילו קדושים. עכשיו, מה זה אומר שיש פרוטוקול? נכון, כל הפקלים בצבא הם ככה, כל הפקלים עובדים
על דבר. אבל גם בתור הפרוטוקול, לרוב יש סעיף שדורש לך לשבור עוד על פי, למשל פקודה בטיחותית בעליל. אם פרוטוקול גורם לך לעשות משהו לא הגיוני, אסור לך להצמד אליו לפי הפרוטוקול.
הפרוטוקול לא אמור להוביל אותך לפקודה לא חוקית, כאילו זה מסובך. זאת אומרת, אותה בעיה שחיים כהן תיאר, מה זה סביר ונבון? אני יכול לתת לך עכשיו את הדוגמה הזאת, כן? מהי ההגדרה של פקודה לא חוקית בעליל? אז מקובל להגיד דגל אדום, כנראה שאי אפשר להתלבט. אבל בסופו של דבר, בבתי חולים, אנחנו צריכים פרוטוקול, כי אנחנו בסכנה, וזה גם אומר, אני אומר שאחות יכולה בטעות להביא לך תרופה לא נכונה. כאילו, כשאני הייתי מאושפז, יותר מפעם, כל פעם אחות מביאה לי תרופה, אתה אומר לה, סליחה, מה נותנת לי? לא כי אני או יודע את השמות בלטינית, אלא לגרום לה לפחות לשאול את עצמה אם הביאה את התרופה הנכונה. כלומר, היסוד שבא למור לי נראה בסוגיה המופרך. לא מצפים שאני אדעי רפואה יותר טוב מהפרופסור. לא מצפים את זה. אבל מה כן? אני צריך לסוג, כן, אני אומר לכם את זה כיצד לחיים. סוג של כלב שמירה, כי בסופו של דבר זה החיים שלי ולא שלו. איך אנחנו צריכים לסיים פה כמלכה, ואיך שם פעם שמעתי משפט, למה אנשים בחדר ניתוח מפחדים יותר מאשר בטיסה? פה אתה סומך על טייס, פה אתה סומך על רופא. אוקיי, אז זה נכון שפחדים בחדר ניתוח יותר מטיסה? אני אגיד לכם, הרי אחוזים בחדר ניתוח 98% עד יוצאים בריאים גם כן, מה? אני אגיד לכם מה ההסבר. ההסבר הוא שבחדר ניתוח, בסוף הניתוח, אתה חוזר למחלקה והרופא הולך הביתה. ובמטוס, הוא נמצא איתך באותו מטוס. ועוד דבר, בבית חולים או כאילו בחיים, ההיצעה של בעל המור היא היצעה טובה. כדאי לכם לשאול מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה. כאילו, היום שיש אינטרנט גם, אפשר גם להיות חכם בכלל. יכול, הוא אומר לך, אתה יכול לחזור לאינטרנט, בודק, חוקר, שואל. בסופו של דבר, בני אדם טועים. אני חושב שהתפקיד שלנו, לפני שנתבע אנשים, זה קודם כל... למזער, למזער, גם שם יש טעויות. וקודם כל, זה למזער את הטעויות, בסדר. טוב. בשבוע הבא מתחילים? לסוגיה הבאה. מחזירים בדיני נפשות.